ואנחנו למדנו את הפרק הראשון של המאמר. הרבי אמר שבלך לך יש שני פירושים. אנחנו למדנו בינתיים פירוש אחד. שלך לך זה מלמעלה למטה, בדיוק. אברהם זה דרגה שנקראת שכל הנעלה מכל רעיון, דרגה גבוהה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה שתרד ותתגלה עד למטה. למטה הכוונה היא למלכות, אל הארץ. ואמרנו אל הארץ אשר הרקע, מה זה אשר הרקע? באשר הרקע עצמו אמרנו שני פירושים. מה זה אשר הרקע? או שהוא יראה אותך, את אברהם, או אשר הרקע הכוונה היא שהוא יראה לך את הארץ. ושני, כל זה עדיין בקו אחד, של לך לך ומלמעלה למטה. זה האופן הראשון. עכשיו אנחנו נראה פרק ב' במאמר. על דרך זה, הוא גם בעניין ירידת הנשמה בגוף. לך לך זה אמירה שנאמרה לא רק למשה, לאברהם אבינו. לך לך זה אמירה נצחית, שמדברת על כל נשמה ונשמה. כל נשמה ונשמה שיורדת לעולם, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לה, לך לך מארצך ומולדתך, זה התנועה הזו של ירידה מלמעלה למטה. שעלייה הנעשית בנשמה, על ידי ירידתה למטה, כשהנשמה יורדת למטה, היא מתעלה לדרגה יותר גבוהה, גם העלייה שלה מרומזת באמירה לך לך. איפה מרומז העלייה שלה במילה לך לך? שנעשית בבחינת מהלך, שמהלך זה לך, עניין לך לך. כשאומרים לו לך לך, לא רק אומרים לו צל השליחות, אומרים לו גם מה תרוויח מזה. אתה תהיה מהלך. אתה תהיה, כמו שדיברנו כבר במאמר הקודם, ההבדל בין העומדים למהלכים. אז העלייה הזו שהנשמה נהיה בה, כשהיא יורדת למטה, היא גם בדרגות הכי נעלות שבה, ואפילו בבחינת יחידה. כשאומרים שנשמה יורדת למטה, היא מתעלית. מה מתעלה? יש הרי בנשמה דרגת נפש, דרגת רוח, נשמה, חיה, יחידה. זאת אומרת, אפילו הדרגה הכי גבוהה של הנשמה, שנקרא בחינת יחידה, גם היא מקבלת שדרוג ועוצמה בגלל השליחות של הנשמה יורדת פה למעלה. כי בפשטות היינו אומרים שהיחידה של הנפש זה אלוקות, מה שייך בזה יותר. זה מזכיר את הנושא המדובר במאמר הקודם של נוח, שהרבי שאל אם הנשמה הייתה כבר מושרשת, לעצמותו, מה שייך שתהיה בעלייה יותר גבוה. זה מאמר המשך לשבוע אחר כך. פה הרבי אומר מיד על ההתחלה, שהעלייה שנעשה בנשמה, כתוצאה מהירידה שלה, העלייה תבוא לידי ביטוי בכל הדרגות של הנשמה, ואפילו בבחינת יחידה. וזה חידוש. הוא מפרט קצת על העניין הזה של יחידה, שאומרים שנהיה גם בעלייה. זה גם דזה שנקראת יחידה, ולהיותה מקבלת מיחיד. הרי למה קוראים לדרגה הזו של הנשמה, שזה עצם הנשמה? למה קוראים לה יחידה? מה פירוש המילה יחידה? המילה יחידה מבואר שהסיבה שקוראים לה יחידה, כך אומר אדמו"ר זקן בליקוטי תורה, שיש דרגת יחיד. יחיד זה עצמותו של הבורא, שהוא מעל הדרגה של השם אחד. הרי ידוע, ההבדל בין אחד ליחיד, שאחד זה אחד המנוי, שאומרים אחד יש אחריו שני ושלישי וכן הלאה, שאומרים יחיד, פירושו שהוא יחיד ואין בלתו. אין דרגות שאפשר לפרט אחר כך. אז הדרגה הכי גבוהה, הביטוי הכי עוצמתי והכי עליון להגיד על הבורא, זה יחיד. הנשמה יש בה חלק אחד שהיא מקבלת את בחינת יחיד. בחינת יחיד מאיר בה. מכיוון שבחינת יחיד מאיר בה, לכן קוראים לה יחידה. יחידה זה כמו לשון הקיבה של ה... ביחס למילה יחיד. היחידה מקבלת מהיחיד. אז הדרגה הזו של הנשמה שהיא כל כך גבוהה, שלכן אין שייך שתהיה כנגדה בלעומת זה. כל הדרגות של הנשמה יש אצל הנפש הבהמית דרגה מקבילה. אם יש לבן אדם רגש לקדושה, אז יש כנגד זה גם רגש לתאוות העולם. אם יש לבן אדם שכל שיכול להבין עניינים אלוקיים, יש לו כנגד זה שכל שיכול גם כן להבין את אבלי העולם. כל דרגה שאנחנו מציין בנשמה בצד של הקדושה, יש לה מקביל מרה בצד השלילי. חוץ מאשר היחידה שבנפש. זה הבחינה הכי עליונה. שממנה באה לאדם התנועה של מסירות נפש. יכול למצוא את הנפש לגמרי. אין לו... זה מסירות נפש שלמעלה מטעם הדעת לגמרי. הבחינה הזו של יחידה שממנה באה מסירות נפש, אין כנגדה לעומת זה. אין בלעומת זה דבר. בבואה, די בבואה, ליטלי. זהו לשון מהגמרה. שזה משמעותו. הבבואה זה כאילו המראה שמגיעה כתשקיף של הצד השני. אז הבבואה זה כאילו התשקיף של חיה. כי כוחות פנימיים זה יותר קל להבין שיש שם בקליפה אותו דבר. באים אומרים שבבואה גם יש להם. גם הכוח המקיף יש גם בקליפה. אבל בבואה די בבואה, שזה המקיף העליון יותר, זה יחידה, אז הגמרא אומרת, אין בקליפה, אין מושג של מסירות נפש אמיתי בקליפה. הרי בקליפה הכל יהיה, גם אם יהיה מסירות נפש, זה יהיה הכל עם, עם אינטרס, עם רצון להרוויח משהו. אין מצב של מסירות נפש נקי בשביל הקדוש ברוך הוא. אז אם כך, דרגת היחידה זה משהו ייחודי, שנקרא פטנט רשום, זה משהו אלוקי, אין לזה מקביל. אז מה שייך שהיא תעלה יותר גבוה? זה חתיכת אלוקות שנמצא אצל האדם. מה שייך יותר גבוה מזה? כלומר, מכל מקום, על ידי שהנשמה יורדת למטה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, כשהנשמה יורדת כל כך נמוך לתוך גוף גשמי, נעשה עלייה גם בבחינת יחידה שלה. אפילו היחידה של הנשמה, גם היא מתעלית יותר בירידה למטה. מה הסיבה? איך זה יכול להיות? קודם כל הוא מביא את ההוכחה לדבר. כמבואר בכמה דרושים, יש כמה וכמה מאמרי חסידות, שהדבר הזה מבואר, שעל ידי עבודת הנשמה בירידתה למטה, נעשה עלייה, ולא סתם עלייה, ועלייה שלו בערך, גם בשורש ועצם הנשמה שלמעלה. נקודה שהסברה במאמר הקודם, שלמדנו פעם הקודמת, בכוח ובפועל, כן? שאפילו בבחינה הכי עליונה, יכול להיות חידוש של עלייה יותר גדולה. וכמובן גם המבואר בכמה שיחות, שיחות של הרבי הקודם הכוונה, בעניין עלייה לתורה. הרבי הקודם מסביר שאדם עולה לתורה, אז לא פירוש למה קוראים לזה עלייה לתורה. זה לא רק בגלל שיש הרבה בתי כנסת, שבדרך כלל הבימה שקוראים עליית התורה, נמצא יותר גבוה, אני צריך לעלות כמה מדרגות כדי, אז הוא עולה לתורה. רבי הקודם מסביר שזה לא רק בגלל הצד הטכני שאתה עולה פשוט יותר גבוה. יותר גבוה, כן. איפה שמתאפשר, כן? זה לא... כן. גם לא, יש הרבה, לא בכל מתי הכנסת זה מתאפשר שהבימה יותר גבוהה מהכל, אבל... הרבי הקדם מסביר שעלייה לתורה זה בכל מצב, זה, כי עלייה זה מסמל עליית הנפש. אדם עולה לתורה, מה פירוש עולה לתורה? הוא מה עולה? איזה בחינה שלו עולה? אז הוא אומר ככה, שעלייה היא בכל חמש הבחינות שבנשמה. כל פעם שיהודי עולה לתורה, כל הנשמה שלו מתעלית. כל הקומה, כל הקומות, כל חמשת הדרגות מתעלות. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, בכל המקומות זה מתעלה. מה? כולם עולים, כולם עולים.
אז
שהם ג' הבחינות, אומר החמש בחינות של הנשמה, הם מרומזים בשלושת הקומות תחתיים, שניים ושלישים של תיבת נוח. שגם בתיבת נוח יש את המצב הזה שהתיבה התרוממה. ממה התרוממה? ממי המבול. מי המבול באו לשטוף את העולם, ומה קרה לתיבה? התרוממה. זה אותו רעיון שכתוב במאמר הקודם, שגם פה שהירידה גורמת בעצם לנוח ואשתו ובניו שבתוך התיבה, עם כל הבחינות וכל הדרגות, מתרוממים מזה, מתעלים, הירידה היא צורך עלייה. ודאי. אותו נקודה שהיה במאמר של נוח. ועל פי מה שנתבהל לעיל, זה בעצם נקודה שהרבי דיבר באותה שנה, בשבוע הקודם, זה נמצא בלקוטי שיחות, השיחה הזו, על פי תורת הבעל שם טוב על הפסוק בוא אל התיבה, אז הבעל שם טוב מסביר מה זה בוא אל התיבה, תיבה זה מלשון מילה, אז מה זה בוא אל התיבה? תיכנס למילים, כשאתה מתפלל, תיכנס לתוך המילים של התפילה שאתה אומר, שעניין תיבת נוח הוא הוראה בסדר עבודה לכל אחד ואחד מישראל. הרבי הרייץ אומר שתיבת נוח זה תוכנית עבודה לכל יהודי. התוכנית עבודה שלך נמצאת בתהליך של תיבת נוח. ובפרט לאחרי חודש תשרי, שאז מתחיל סדר העבודה זה ויעקב הולך לדרכו, אז אחרי תשרי, אז אתה צריך לממש, הרי פרשת נוח, זה הפרשה הראשונה אחרי שיוצאים מכל החגים, שבס בראשית זה עדיין נמצא בתוך תשרי. כן, נוח, אתה יוצא כבר מתשרי, אתה יוצא למבול, אתה יוצא לתוך השטף, קצף של העולם. אז זה ההוראה מנוח, שגם שהוא הולך לדרכו, גם בענייני הרשות ובעובדין דחול, ועד לבחינת מים רבים שמכל תרדות הפרנסה, מכל מקום, על ידי שמכניס את עצמו והתיבות דתפילה ותורה, הנה לא זו בלבד שהוא ניצול מהשטף דמבול, זה שהוא נכנס לתוך המילים של התפילה, לא רק שזה עוזר לו מהבלבול של המבול שקיים בחוץ, אלא יתרה מזו, שעל ידי המים נעשה ותרו מהתיבה, ועד שנעשה ותנח התיבה, אז יש לו מנוחת הנפש בתפילה, יש לו התרוממות, ממה זה כל זה נהיה? דווקא מהבלבול והמים רבים. יש לשון מעניינת בתורה אור, שהאדמו"ר הזקן אומר על פרשת נוח, שהבעלי עסקים חושבים שבגלל שיש להם בלבולים, אז הם לא יכולים להתפלל, לא יכולים לכוון, אז הוא אומר, אדרבה, להפך, הוא מוכיח עכשיו, הם יכולים להתפלל עוד יותר בכוונה, יש להם הרבה מאוד תובנות שהם יכולים להוציא מתוך העולם העסקי והבלבולים שאיתם הם נפגשים, תובנות שיעזרו להם לרוץ לתוך, להיכנס לתוך התפילה, עם הרבה יותר חיות מאשר אנשים שאין להם בכלל מגע עם ענייני העולם. זה הוותורם, שהתיבה מתרוממת. על כל פנים נחזור עכשיו לענייננו, כל זה היה בסוגריים, וככה במאמר מוסגר. נחזור לענייננו, אנחנו כבר אחרי המאמר של נוח, המאמר של לך לך, אנחנו מדברים על לך לך לאברהם אבינו, ולך לך לא רק לאברהם אבינו, אלא לנשמה של כל יהודי. אז אומרים לי יהודי, בזה שאתה לך לך, בזה שאתה מלמעלה למטה יורד, נהיה לך, אתה נהיה בבחינת מעלה. מובן מזה שעליית הנשמה שנעשה על ידי ירידתה למטה, התלבשותה במים רבים, זה שהנשמה יורדת לטבול בתוך הבלבולים של העולם, ובכל ג' הבחינות היא מתעלית בכל הרמות שלה. היא נהיית משודרגת בכל הרמות של הנשמה. כל ג' הבחינות, הנשמה יש חמש דרגות. אבל כאן הוא אומר זה מרומז בשלושת הקומות בתיבת נוח, תחתיים, שניים ושלישים, שעניינם בנפש האדם. מה זה בנפש האדם? איך מחלקים את החמש בחינות של הנשמה לשלוש קומות? איך מחלקים את זה לשלוש? כי נפש רוח הנשמה זה קומה אחת. כי נפש רוח הנשמה יש בהם צד משותף, שמה משותף בשלושת האלה? כוחות פנימיים. חיה זה המקיף הראשון ויחידה זה המקיף העליון. השלושת הקומות של תיבת נוח זה נרן וחיה יחידה. וכל זה מתעלה דווקא כשיהודי עסוק בענייני העולם ולמטה וכו' וכו'. בדוגמה אתה מבואר לעיל, זה אותו הנקודה שדיברנו קודם בפרק הראשון, שעל ידי הליכת וירידת אברהם אל הארץ, שאברהם יורד למטה, כזאת אומר לו, אתה רם, אתה שכל הנעלם מכל רעיון, אתה יורד אל הארץ, אתה יורד עד מלכות, עד למטה מטה. על ידי הליכה שהוא יורד למטה, שזה תכלית הכוונה של כל בריאת העולם, מטבע הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בתחתונים, שהתכלית בירידה זו הוא להיות גילוי בבריאה, יצירה, עשייה. כל התכלית זה שהתגלה אברהם אבינו אשר הרקע, איפה הוא התגלה? פה למטה, במקומות הכי נמוכים. וכידוע שהליכת אברהם אל הארץ היה בכדי להמשיך בבריאה, יצירה, עשייה, עד בעולם הזה הגשמי. אברהם אבינו הרי הוא התחיל את כל מה שנאמר שיש 2000 שנות תורה, התחילו אצל אברהם אבינו. תורה ניתנה בשנת בית אלפים תף ממחת. זאת אומרת, התורה ניתנה באלף השלישי של בריאת העולם. אבל הגמרא הרי אומרת שהששת אלפים שנות קיום העולם מתחלקים לשלושה חלקים. 2000 ראשונים נקראים תוהו, 2000 השניים נקראים תורה. זאת אומרת, מתי מתחיל 2000 של תורה? איך שמתחיל האלף השלישי, איך שמסתיימים 2000 שנה הראשונים, מתחיל בעצם 2000 שנות תורה. אבל מתן תורה היה אחרי שהתחיל האלף השלישי עוד 448 שנה. מה היה במשך 448 שנה האלה? מי היה? ואני קורא להם שנות תורה, למרות שהתורה לא ניתנה עדיין. למה הם נקראים שנות תורה? כי מי אברהם אבינו, הוא כבר התחיל לסלול את הדרך להכין את העולם למתן תורה. אז זה שאברהם אבינו יורד אל הארץ אשר הרקע, יורד לגשמיות של העולם, זה הרי התוכנית של מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא רוצה בעוד כך וכך שנים להתגלות על הר סיני, ולתת תורה ולתת הוראות והדרכות איך להתעסק בענייני העולם כמו שראוי. אז מי התחיל לסלול את הדרך לזה? התחיל אברהם אבינו.
תחילת הבירורים.
תחילת הבירורים, בדיוק. אז זה נקרא שההליכה של אברהם אל הארץ היה בכדי להמשיך בבריאה, יצירה, עשייה. עד בעולם הזה הגשמי.
248 זה היה אברהם אבינו, ו-2448
מצטעת תורה. שעל ידי זה עשה הכנה להמשכה, שעל ידי מעשה המצוות בגשמיות, לאחרי מתן תורה. מה שעתיד להיות אחרי מתן תורה, שכל יהודי יקיים מצווה בגשמיות, מי שהכין את זה, מי שהתחיל את זה, היה אברהם אבינו, סלל את הדרך לזה. אז הירידה הזו שאברהם אבינו יורד, פועל עלייה בכל הדרגות, כמו שאומרים על נשמה, שנשמה יורדת לעולם, זה פועל עלייה בכל הבחינות. גם אצל אברהם נעשה עילוי, גם בבחינת שכל הנעלם מכל רעיון. אפילו הדרגה המרוממת, אברהם, הדרגה המרוממת של אברהם אבינו, שהוא בעצמו אדם מאוד מאוד נעלה, נשמתו מאוד גבוהה, כשהוא יורד לעולם, והוא אומר, לך לך, הוא יורד לעולם, הוא מקבל שדרוג, הוא מקבל עלייה, מה מתעלה? כל הבחינות שלו. אפילו הדרגה שנקראת רם, הופכת להיות מרוממת באמת, כתוצאה מהירידה שלו. כל זה, זה מהלך אחד, ראשון, שמה זה לך לך? מלמעלה למטה. הסברנו אותם מלמעלה למטה אצל אברהם, מלמעלה למטה אצל כל יהודי, איך זה מתלבש בתיבת נוח, ההתעסקות עם המים המרובים, כל זה זה פירוש אחד בלך לך, מלמעלה למטה.
למה שהשורש יקבל איזה שידור? הוא הרי התעסק בדברים פשוטים, למה הוא...
כי הוא עושה את תכלית הכוונה. כי זה תכלית הכוונה. ברגע שאתה עושה את תכלית הכוונה של היצרן, אז אתה מגיע לשלמות האמיתית. זה התכלית של הכל. עכשיו נראה את הפירוש השני בלך לך, שזה תנועה הפוכה. שאברהם לך לך, הוא בעצם הולך מלמטה למעלה. גם זה מסתדר בפירוש הפשוט. שאברהם היה ברוך הדין, בחרן, והוא יוצא משם, לאן הוא הולך? לארץ ישראל. אז הוא הולך מלמטה למעלה. אז זה הפירוש השני בלך לך. הוא פירוש הבית בלך לך אל הארץ. הפירוש השני, שבעצם פה במאמר הוא הפירוש השני, אבל מי שלומד חומש בפשטות, זה הפירוש הראשון. זה הפשט, כן? כפשטות הכתוב. מה הפשט של הפסוק? שההליכה זו היא מלמטה למעלה. שהיהודי הולך, הנשמה שלו הולכת מלמטה, הוא מתעלה, הוא הולך ליעד גבוה. ההליכה מארצך או ממולדתך או מבית אביך, שהוא כפשטות הכתוב, ארצך, מה זה ארצך? שאתה צריך לצאת משם. הארץ של מי? מי גר בארץ הזה? זה ארצו וגומר של תרח. הפך עניין התארה. אתה נמצא בארץ, במולדת, בבית אביך, מי זה? תרח. מי שעשה פסלים לעבודה זרה, מי שאברהם היה צריך להתמודד, יהיו כסדים. זאת אומרת, אברהם נמצא במקום של סביבה של עבודה זרה, ומשם הוא צריך ללכת, לצאת. סוף כולם יגיעו לשם. אז מה היציאה של אברהם? זה מארצו של תרח. מי הדרגה הכי תחתונה? ומשם ילך ויעלה מלמטה למעלה. עד אל הארץ אשר הרקע. מה זה לארץ אשר הרקע? שקאי, על בחינת המלכות, המלכות האלוקית, שזה עלייה מאוד גדולה יחסית למקום של עבודה זרה של תרח. זאת אומרת, זו תנועה של עלייה לקדושה, עלייה לבחינה יותר גבוהה. ועד לבחינת ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, שהוא למעלה מבחינת מלכות. ועד אשר ויבן שם מזבח להווי הסתם, מבחינת הווי הדלילה, הווי הנעלם שלמעלה מהווי הדלתתה הנראה. בסיפור התורה שמסופר על אברהם אבינו רואים ברמז של הפסוקים, את העליות הרוחניות שלו בדרך הזו. והעליות הרוחניות מרומזות בפסוקים, שהפסוקים אומרים, קודם כל תלך אל הארץ. הארץ זה מלכות. תלך יותר גבוה, תגיע למצב של ויבן שם מזבח להשם. תבנה מזבח להשם, תקריב קורבן. בויבן מזבח להשם ישנם שני פסוקים. פעמיים כתוב ויבן מזבח להשם. פעם הראשונה כתוב, ויבן מזבח להשם הנראה אליו. פעם השנייה כתוב, ואיבן מזבח להשם, לא כתוב השם הנראה אליו. אז זה מבואר שזה פשוט שתי דרגות. יש דרגת הוויה הנראה אליו. יש דרגת הוויה שהיא למעלה מהתגלות. זה נקרא הוויה דלתתה והוויה דלילה. אז אברהם אבינו רואים בפסוקים, הוא מתעלה, הוא משתייך לבחינה, הוא עולה מלמטה למעלה. הארץ, מלכות, הוויה הנראה, הוויה סתם שהוא למעלה מנראה. זה עלייה מלמטה למעלה. ועל דרך זה הוא גם בעבודה דבי יעקב הלך לדרכו שבכל אחד ואחד של אחרי חודש תשרי. גם אצל כל יהודי בא לידי ביטוי התוכנית של אברהם אבינו. כמו אצל אברהם אבינו באופן הזה זה מלמטה למעלה, אז גם כל יהודי שאומרים לו לך לך, שהלך לך של יהודי בא לידי ביטוי בבי יעקב הלך לדרכו, אז קודם הסברנו שמאבי יעקב הלך לדרכו זה מלמעלה למטה, היית בחממה של תשרי, היית בימים המיוחדים, ועכשיו אתה יורד לעובדין דחול לענייני העולם הזה, תנועה של מלמעלה למטה. עכשיו צריך להסביר את זה שזה הפוך, זה תנועה מלמטה למעלה. איך? שהליכה זו, הזה שיהודי אחרי תשרי הולך, לך לך, היא לא רק באופן די מלמעלה למטה, שהולך לדרכו מהמועדים דחודש תשרי, לדרכו בענייני הרשות ועובדים דחול במשך כל השנה. ההליכה של יהודי אחרי תשרי זה לא כמו המובן הפשוט שהוא הולך מלמעלה והוא יורד לעולם, אלא גם באופן די מלמטה למעלה. ויעקב הלך לדרכו יש גם תנועה הפוכה, התעלות, איך? מתחיל מכוח המעשה שלו. דבר ראשון, אומרים ליהודי, אחרי תשרי, קיבלת החלטה טובה, אתה עוד לא מבין אולי את כל עומק הדברים, למה צריך לעשות. אתה עוד לא מרגיש את כל העניין, אין לך עדיין משיכה ושמחה בדבר. תתחיל מכך שתעשה מה שצריך. תתחיל מכך שהרגליים שלך ילכו, לך לך, שהרגליים שלך ילכו לכיוון הנכון. ואם הרגליים שלך ילכו במעשה לכיוון הנכון, במשך הזמן אתה תתעלה עד לאופן שגם הלב שלך ילך לשם, והמוח שלך ילך לשם, והראש שלך, כל כולך ילך לשם. אז התנועה של יהודי של הלך לך, מתחיל מהעקב, מלמטה למעלה, הוא מפרט את זה. מתחיל מכוח המעשה שלו. ובכוח המעשה גופה כמו שהוא בעקב שלו, שזה דרגה יותר תחתונה שבגוף האדם. העקב זה החלק הכי תחתון שבגוף, יש ביטוי בעבוד רבי נתן שהוא קורא לעקב המלאך המוות שבאדם. החלק המת, גם בשפה מדוברת, זה נקרא בשר מת. כן? זה חלק העקב, החלק הכי תחתון. ועד שהוא עניין דהפך החיים, בדוגמת המובה לעיל בנוגע לטרח שהוא הפך התארה. אז יהודי מתחיל מהרגליים, מהעקב, איך כתוב על אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אפילו העקב של אברהם אבינו גם שמע בקולי. אז יהודי מתחיל מהעקב מלמטה, ומשם מתחיל הליכתו מלמטה למעלה, שפועל גם בעקב שלו, ארזולדרר מלוקוס, הוא פועל גם שהעקב שלו גם כן ירגיש את הקדוש ברוך הוא. הוא עקב, אבל הוא ירגיש את האמת. ועל ידי, כמו שכתוב באברהם, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אז מה מסבירים על המילה עקב? יש ביטוי שהרבי הקודם הביא בשיחות שלו, שגם העקב שלו, עוד הרר, תפיר, אצל אברהם אבינו, גם העקב קלט את העניין. זה בחינה גבוהה. כמו שיש ביטוי דומה, שאחד החסידים הסביר, הרבי מתייחס לזה בהרחבה באחד המכתבים שלו, על המשנה, על התנא, שקוראים לו עקביה בן מעללאל אומר. הסביר שמעללאל זה לשון להלל. להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. עקביה זה לשון עקב. אומרים עקביה בן מעללאל, שאפילו העקב גם כן מעלל. אפילו העקב גם יודע את האמת ומעלל את הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאומרים, בלך לך, אתה מתחיל מכך שהעקב שלך הולך לכיוון הנכון. ועל ידי שהיה זה אצל אברהם אבינו, וזה שאברהם אבינו היה אצלו בחיים, את הדבר הזה של הליכה מהמצב שאפילו העקב שלו הולך למקום הנכון, ניתן הכוח על זה לכל אחד ואחד מישראל. בדוגמת אהבה מסותרת שבכל אחד ואחד מישראל, שבירושה לנו מאבותינו. אנחנו יודעים שקיבלנו מאבותינו, אברהם אבינו, כל מה שיש אצל אברהם, יש גם לנו, כמו שידוע הלשון. למה קוראים לו אבינו? אבא מוריש לבנים שלו הכל. והבן לא צריך להיות חכם או עם תנאים מסוימים כדי שהוא יהיה ראוי לקבל את הירושה של אבא שלו. אפילו תינוק בן יומו יורש הכל. אז נאמר אותו דבר על עם ישראל, שאנחנו בני אברהם אבינו, אז אם קוראים לו אבינו ואנחנו הבנים שלו, אז אנחנו יורשים את מה שיש לו. האב מוריש לבנו, המשנה אומרת, שהאבא מוריש לבן שלו לא רק חומר, לא רק כסף, אלא האבא מוריש לבן שלו גם כן עניינים רוחניים. ושמע, האבא מעביר לבן, כתוב, המשנה מביאה דברים, נוי, כוח, גם עושר. יש הרבה דברים שבאים מהאבא. אז אנחנו מקבלים מאברהם אבינו, כתוב בתניא בפרק י"ח, אהבה מסותרת, יש לכל אחד, זה מאברהם אבינו. אז גם את זה שאברהם אבינו על עצמו היה בתנועה כזו, שהוא הולך גם עם העקב שלו, הוא גם הוריש לנו את זה. גם נתן לכל יהודי את היכולת הזו, שהוא יוכל לעבוד את השם אפילו עם העקב שלו. קבלתו, בדיוק. זה ההתחלה, זה התחנה הראשונה. אחרי תשרי, תחנה ראשונה, החלטת החלטות טובות, ואתה תתחיל ללכת בקו הזה. גם אם אתה עדיין לא באמת חי את זה, אבל אתה יכול לבצע את זה, ההליכה, הרגל. אז כמו שקיבלנו מאברהם אבינו את האהבה המסותרת, ובפרט מאברהם אבינו, אז אותו דבר אנחנו מקבלים ממנו את הכוח, ולך לך. ומזה נמשך באופן דהילוך מלמטה למעלה, השמיעה באלוקות. אחרי שאתה הולך, העקב שלך מתחבר למטרה. אחר כך גם האוזניים, כמו שהפסוק אומר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. אז השמע זה כבר חוש גבוה יותר. העקב הולך בכיוון הנכון, אחר כך גם השמיעה שלך תתחבר לעניין. כולך תתרומם בכל הכוחות, עד לכוח השכל שבראש, שתהיה בהם השמיעה למעלה ממדידה והגבלה זה שכל. אז זה הפירוש השני בלך לך, מלמטה למעלה, שתי תנועות בלך לך אצל אברהם אבינו. וגם בעניין זה, דבי יעקב הלך לדרכו, הליכה מלמטה למעלה מתחיל אחרי חודש תשרי. גם התנועה של מלמטה למעלה מתחיל אחרי תשרי. למה, לכאורה, האופן הראשון של מלמעלה למטה, אנחנו מבינים למה זה מתחיל אחרי תשרי. כי האופן הראשון, אתה יוצא מהדרגה הגבוהה, אתה מתחיל לרדת, אז איפה אתה נמצא למעלה? בתשרי, אתה בעולם אחר, ואחרי תשרי אתה מתחיל לרדת. אנחנו שולחים בעלייה מלמטה למעלה, אז למה מלמטה מתחיל מי אחרי תשרי? אחרי תשרי אתה מתחיל מלמטה? אחרי תשרי אתה כבר אחורה נמצא גבוה. למה?
חגי כסלב.
אה?
חגי כסלב.
אתה...
לא, כנחת נמיטה קשה.
איפה יש את הנקודת התחלה שבאה אחרי תשרי? איפה העקב קשור לתשרי? תשרי זה עקב? תשרי אומרים, לך לך אחרי תשרי, תתחיל מהעקב. מה זה תתחיל מהעקב? עברת את כל חודש תשרי, אתה כבר בראש. אומרים לך, לא, תסתכל טוב על החגים של תשרי, אתה תראה שכשמסיימים את תשרי, החג האחרון של תשרי, החג שמי האיבר הדומיננטי בחג הזה,
הרגליים.
שמחת תורה. הריקוד ברגליים. זאת אומרת, ותשרי אתה מתחיל מהרגליים.
הקשבת את הרגליים.
הם עכשיו יכולים להתחבר. דיני העבודה בדשמיני עצרת ושמחת תורה. סיום המועדים לחודש תשרי היא בשמחה וריקודים. שעניין הריקודים הוא בעיקר, הוא מתחיל ברגליים. ובהם גופה, בעקב שבהם. אתה רוקד עם הרגליים, עם העקביים. ועל ידי שהעקביים מנסים, מתנסים, אוי בנזיך, ומרקדים, כשהעקב מתרומם, כשאתה רוקד עם הרגליים, רוקד עם העקב שלך, אז מי מתרומם? הם מנסים גם את הראש, כוח השכל שבו. אז לכן אחרי תשרי אומרים לך, תתחיל מהעקביים, שאפשר לחטוף את הרגליים בריקודים של שמחת תורה, עכשיו אתה ראוי להתחיל עקב אשר שמע אברהם בקולי, להתחיל לך לך מלמטה למעלה. שגם הוא, גם הראש מרקד בשמחה גדולה, למעלה ממדידה והגבלה. ומזה נמשך כוח על העבודה דבי יעקב הלך לדרכו, הליכה מלמטה למעלה במשך כל השנה. אז זה הפירוש שמתשרי יהודי מקבל כוח שהוא יכול כל הזמן להתעלות. ואם הוא מוצא את עצמו שהוא נמצא במצב שלא מרגיש, לא מבין, אומר לך, הרגליים יש לך? אז יש לך נקודת התחלה טובה, אתה יכול מפה והלאה להתקדם. זה החודש תשרי אומר לך, תתחיל מהרגליים, תגיע בסופו של דבר גם לראש. מתחיל מכוח המעשה כמו שהוא בעקב, כולל, מביא כאן בסוגריים דבר מעניין, על עקב כתוב, הפסוק הרי אומר, והיה עקב תשמעון. מה אומר על זה? מראה מביא רש"י, מה זה עקב תשמעון? המצוות שאדם דש בעקביו. זאת אומרת, מה זה נקרא מצוות שאדם דש בעקביו? מצוות שאדם עושה אותם כי מעקב. אבל שמעקב, אין לו בזה שום חיות, שום רגש, כלום, זה הכי יבש. אז גם העניינים האלה שהם עקב אצלו, כולל העניינים שאדם דש בעקביו, היינו עניינים אשר מצד איזה סיבה שתהיה, אין לו חיות בהם, בדוגמת העקב כפשוטו שהוא עניין להפך החיים, גם אם יש לך מצב כזה, אתה נמצא בנקודת פתיחה טובה. תתחיל מפה. תתחיל מפה, תתקדם, ואתה תגיע לארץ אשר הרקע. זה נקודת ההתחלה שלך לך שאחרי תשרי.
בגלל הכוח של שמחת תורה.
זה מתחיל מהרגליים של שמחת תורה. ומזה ממשיך באופן דהילוך מלמטה למעלה, גם לכוח השכל שבראש. אז אם כך עד כאן בשלושת הפרקים הראשונים, הבאנו שני אופנים איך להסביר מה זה לך לך. יש פירוש אחד לך לך מלמעלה למטה, יש פירוש שני בלך לך מלמטה למעלה. שניהם נאמרו על אברהם אבינו, ושניהם גם מהווים הוראה לכל יהודי ויהודי. נראה בפרק ד', שני פירושים הנעל בלך לך מארצך, שני הפירושים האלה שיש לנו בלך לך, הם בהתאם לשני הפירושים בבעבר הנהר ישבו אבותיכם. כתוב בספר יהושע, פסוק שאנחנו מביאים את זה בהגדה של פסח, מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור. מה הפירוש בעבר הנהר ישבו אבותיכם? אז יש בעניין הזה, בעבר הנהר גם הוא מביא מה הפירושים הזה. מה הפירוש בפנימיות התורה? מה זה בעבר הנהר ישבו אבותיכם? אז הוא מביא ככה. הפירוש, יש שני פירושים מה זה בעבר הנהר. פירוש אחד אומר, הפירוש בפנימיות התורה, איך מסבירים בחסידות מה זה בעבר הנהר ישבו אבותיכם? יש נהר. מה זה נהר? כתוב בתחילת התורה, ונהר יוצא מהדן להשקות את הגן. נהר זה בינה. למה נהר זה בינה?
כי זה הרחבה.
כי זה הרחבה. החוכמה נקראת המעיין, נקודת המים שמטפטפת מהמעיין בטיפין טיפין, וכשהמים מתקפצים למרחב גדול, זה נהיה נהר רחב. אז כתוב שספירת הבינה של עולם האצילות נקרא נהר. ונהר יוצא מעדן. עדן זה חוכמה, והנהר זה הבינה. בא הפסוק ואומר שאבותיכם ישבו מעבר הנהר. מה זה מעבר הנהר? יותר גבוה מבחינת הנהר. נראה את הלשון במאמר. הפירוש שעבר הנהר הוא הבחינה שלמעלה גם מבחינת ונהר יוצא מעדן. שנהר יוצא מעדן זה בינה דאצילות. אז מה הפירוש בעבר הנהר? ופירוש בעבר הנהר ישבו אבותיכם, הוא ששורש האבות הוא מעבר הנהר שלמעלה מהצילות. אז האבות השורש שלהם זה מאוד מאוד גבוה. ומה הפסוק בא לספר? בעבר הנהר ישבו אבותיכם, ומה קרה? ומשם הם הגיעו לאן שהגיעו. זאת אומרת, הפסוק הזה בא לתאר מלמעלה למטה. הם הגיעו מהבחינה העליונה מעבר הנער, נער זה בינה דאצילות, הם שורשם עוד יותר גבוה מעבר הנער, ומשם נמשכו למטה, משם הם הגיעו לעבר השני של הנער. מה זה העבר השני של הנער? בסדר הספירות, היינו בזעיר אנפין דאצילות, עוד יותר נמוך מזעיר אנפין זה מלכות, עד שבהולך אותו בכל ארץ כנען, הירידה והמשכה בבחינת המלכות, כנ"ל סעיף א' שארץ ישראל קיים על מלכות. אז זה פירוש שמתאים לפירוש הראשון מלך לך. שאבותינו היו בדרגה אלוקית מאוד גבוהה, אברהם, שכל הנעלם מכל רעיון, מקביל לבעבר הנהר, ישבו אבותיכם, ומשם והולך אותו בכל ארץ כנען, בוא תרד לכל סדר ההשתלשלות, תרד לזעיר אנפין, תרד למלכות, תרד לעולם, תרד למטה. הליכה מארצך שקיה לעבר הנער, אל הארץ אשר הרקע, הוא הליכה מלמעלה למטה. זה פירוש האחד. אבל מה הפשט הפשוט בפסוק? שמביאים את הפסוק הזה בהגדה של פסח. מה המטרה הרי? בהגדה של פסח הרי, כזכור, מה הסדר? הגמרא אומרת, מתחיל בגנות, ומסיים בשבח. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לספר קודם כל, מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. תרח, אבי אברהם ואבי נחור, היינו בפשוט, מה באים לספר? לגריאותה, שהם ישבו שם מעבר הנהר, במקום, בחרן, ביחד עם כל העבודה זרה. ומשם הקדוש ברוך הוא הולך אותו, העלה אותו ורומם אותו. אז זה הפירוש שזה הולך מלמטה למעלה. זה לפי זה הפשט. זה גם לפי הפשט שלך לך. בפשט לך לך זה מלמטה למעלה. והפירוש כמו שהוא בפשטות, שעבר הנהר הוא מקומו של תרח, ומה שכתוב בעבר הנהר, ישבו אבותיכם ולגריאותה. כדמוכח ממאמר חזר, כמו שהגמרא אומרת, מתחיל בגנות, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שנאמר בעבר הנהר ישבו אבותיכם, אז זה הליכה שהיא מלמטה למעלה, להגיע ליעד טוב, להגיע לארץ ישראל. הליכה מארצך מעבר הנהר, אל הארץ אשר הרקע, הילוך ועלייה מלמטה למעלה. בעצם מה שהרב עשה בעוד ד', אמר שכל מה שלמדנו עד כאן בשני הפירושים בלך לך, זה תואם בדיוק עם שני הפירושים של בעבר הנהר ישבו אבותיכם. אותו דבר, גם פה בעבר הנהר גם יש שני פירושים. האם זה הליכה מלמעלה למטה, או הליכה מלמטה למעלה. הפסוק איפה מופיע? נהר צמד, זה כתוב בראשית. בעבר הנהר ישבו אבותיכם כתוב ביהושע. והנה, אגם שבית פירושים הנהל בלך לך. הם שני פירושים שונים והופכיים. הרי אם נגיד שלך לך זה מלמעלה למטה, או לך לך זה מלמטה למעלה. הרי זה שני פירושים הפוכים לגמרי מכל מקום. כיוון שבית הפירושים הם באותה תיבה, באותו מילה יש לנו שתי פירושים שהם שתי קצרות. אומרים לך, מאיפה? פירוש אחד אומר לך, תרד למטה. פירוש השני לך, תעלה למעלה. זה שני פירושים הפוכים על אותה מילה. מוכח מזה שעניין לך לך וההוראה לכל אחד ואחד מישראל שבפרשה זו כולל בית האופנים יחד. אז מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא בלך? מה הוא רוצה מאיתנו? שנעלה או שנרד? גם וגם. גם וגם. גם תעלה וגם תרד. מה זה? נראה מיד. גם הילוך מלמעלה למטה, שזה הפירוש הראשון שהבאנו במאמר, וגם הילוך מלמטה למעלה, שזה הפירוש השני שהבאנו במאמר. ובדוגמת, איפה רואים עוד מקום, שיש שתי הליכות הופכיות, שבאים במילה אחת ובנשימה אחת, ובדוגמת, יש הפסוק שכתוב, בסוף פרשת בחוקותיי, בברכות, והתהלכתי בתוככם. מה זה והתהלכתי? למה לא כתוב והלכתי? מה זה והתהלכתי? אז מבואר על והתהלכתי, שמה זה והתהלכתי? שהתהלכתי לשון רבים, כולל בית בחינות הילוך הנ"ל. והתהלכתי מבואר בחסידות, זה שתי סוגי הליכות. הליכה מלמעלה למטה, והליכה מלמטה למעלה. עוד מילה, עוד רגע נראה איך זה מתבצע. קודם כל נראה את המקורות שיש, מציאות כזו ששני הליכות שולחים יחד. עוד מקור, וכן הוא גם בעניין, והולך אתכם קוממיות. כן, זה כתוב אותו פרשה, בפרשת בחוקותיי. אותו פרשה, סך הכל פסוק אחד אחרי זה. וסלחתי בתוככם, והולך אתכם קוממיות. כן, פסוק אחד אחרי זה. מה זה והולך אתכם קוממיות? גם בזה מבואר, שקוממיות, זה כבר מבואר בתורת הנגלה אפילו, בגמרא, קוממיות זה לשון רבים מורה על בית קומות. קומה דאור ישר וקומה דאור חוזר, שהם דוגמת בית בחינות הילוך הנ"ל. זאת אומרת, אנחנו רואים גם בקוממיות שתי קומות, זה לא סתם שתי קומות, זה שתי תנועות נפש, שתי גישות הופכיות לחלוטין. הכוונה בזה היא שקוממיות כולל בית הקומות יחד. אז מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? גם לעלות וגם לרדת. איך הולך ביחד שני הדברים? או שאתה הולך או שאתה יורד. אבל אם אתה מבין שכל פעם שאתה יורד אתה בעצם עולה, כי כל ירידה היא בעצם עלייה, אז אתה אמנם יורד אבל אתה בעצם עולה. אז בירידה עצמה זה... על ירידה עצמה היא העלייה. היא עצמה מביאה את העלייה.
היא מביאה, כן.
כן?
אבל חסרה
עלייה, לכאורה. הירידה זה ירידה של שליחות, שאתה לא יורד כי אתה חלילה נפלת, אלא אתה נמצא במקום גבוה. ושולחים אותך לשליחות, ואומרים לך, בשביל המטרה של השליחות אתה צריך לרדת. אז בשבילך הירידה הזו היא לא ירידה. בשבילך הירידה הזו היא בעצם עלייה, כי אתה לא הולך לאן שאתה בא לך או חלילה נפלת, אלא אתה הולך כי בעל הבית אומר לך, תלך. אבל בסופו של דבר אתה גם תחוש בגילוי את התועלת שיש מזה, את העלייה. אבל איפה התחילה העלייה? העלייה לא פירושו שעכשיו אתה יורד, אמר לך, עכשיו אני מפסיד, אבל אחר כך תבוא מזה עלייה. אם אתה מבין, כמו שאמרת קודם, אני מורה ללכת, אז אתה מבין שכשאתה הולך, אתה כרגע בשמחה הולך. אתה הולך כי אתה יודע שאתה הולך ל... אתה עולה, אתה לא יורד. שני התנועות האלה באים באותה, בפסיעה הזו שאתה הולך, אתה פיזית יורד בדרגה לכאורה, אבל בעצם אתה עולה, כי כשהנשמה יורדת לעולם הזה, זה תנועה של ירידה, אבל היא הולכת לבצע את התאווה האלוקית. אז מבחינתה זה עלייה הכי גדולה. יש לקשר זה עם שנה זו בייחוד. יש לקשר את שתי, אמרנו שלך לך כולל שתי תנועות. עלייה וירידה במילה אחת. והולך אתכם קוממיות שתי קומות במילה אחת. והתהלכתי בתוככם, התהלכתי שתי הליכות במילה אחת. אומרים ששתי הדברים האלה אפשר לקשר את זה באופן מיוחד לשנה הזו, השנה הזו תשל"ח, שהרבי אמר את המאמר, שנעיתים לשנה ההיא. מה המיוחד היה בשנת תשל"ח? שהיא שנת העיבור. היא השנה מעוברת. השנה מעוברת, יש בה את החיבור של שתי התנועות בצורה גלויה. למה רואים את זה בשנה מעוברת? יותר מזה הוא מוסיף עוד מילה, ויתרה מזו, שהיא שנת העיבור לסיום מחזור קטן. יש כל 19 שנים, יש מחזוריות של של השנים, יש שבע מעוברות כמדומני, כל 19 שנים, ו-12 פשוטות. ושנגמר המחזור של 19 שנים, אז מתחיל עוד הפעם מחזור חדש. אז כל המטרה היא, כמו שהרמב"ם מעריך בהלכות קידוש החודש, יש כאן חשבון כדי להתאים את השאריות שיש בין שנת החמה לשנת הלבנה, אז זה החשבון שכל 19 שנה צריך לעשות את השנים, את החלוקה בצורה הזו. אז בעצם מה המטרה של שנה מעוברת בכלל תמיד? להתאים את הירח והשמש. אז שנה מעוברת שהיא מסיימת מחזור של 19, אז פה התפקיד שלו, האיפוס שלו הוא בסי, כי כל השנים המעוברות שיש במחזור יש להם את אותו תפקיד, אבל הוא כמו שאומרים סוגר את החשבון ואז מתחיל מחזור חדש של 19 שנה חדשים. אז תו של המתחד היה שנה מעוברת כזו שהיא הייתה סיום של מחזור קטן שבה נעשה התמד שנת החמה עם שנת הלבנה בתכלית השלימות. עכשיו, מה קשור שנה מעוברת, ההתאמה של השמש והירח, למה שדיברנו קודם, חיבור של מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, בשניהם ביחד, מה זה קשור לשנה מעוברת? אז הוא אומר, בוא נראה מה העניינו של השמש, מה העניינו של הירח, מה ההבדל בין שמש וירח? השמש, הוא נותן את האור, הוא המשפיע, והירח, הוא מקבל. אז השמש, התנועה שלו זה מלמעלה למטה, כי הוא המשפיע, הוא מקור האור, והוא נותן למי שאין לו. הירח אין לו מעצמו כלום, אז מה התנועה שלו?
מקבל.
מקבל, המקבל הוא מלמטה, בא לקבל מלמעלה. אז שתי התנועות של שמש וירח הן תנועות הופכיות, ושנה מעוברת מה תפקידה? לחבר את שניהם יחד, שהם יתפסו, שלא יהיה יתרה של ימים מאחד על השני, שאחד יהיה יותר מהשני, אלא לאפס אותם שהם יהיו ביחד. זה התנועה הזו של לחבר את שתי התנועות של מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה לאפס אותם לנקודה אחת. דיני, שמש הוא בחינת משפיע. שמשפיע זה דוגמת עניין ההילוך מלמעלה למטה, המשפיע. ולבנה, דלית לה מגרמה כלום, לבנה שאין לה מעצמה אור, אז מה היא? היא בחינת מקבל. המקבל איזה תנועה הוא? בחינת עניין ההילוך מלמטה למעלה. מה עושה שנה מעוברת? בעניין שנת העיבור, או בפרט שנת העיבור דסיום מחזור קטן, הוא צירוף וחיבור בית העבודות. ששתי התנועות מתחברות, כל הרעיון של שנה מעוברת, זה לאפס את שתי התנועות הללו. עבודה דשמש, בחינת משפיעה, שזה הילוך מלמעלה למטה, שבכללות הוא עבודת הצדיקים, ועבודה דלבנה, שלבנה זה בחינת מקבל, שזה הילוך מלמטה למעלה, שבכללות הוא עבודת הבעלי תשובה, שבעלי תשובה זה מלמטה למעלה, תנועת התשובה, אז שתי הכיוונים הללו מתאפסים יחד, שייעשו עניין אחד, שנה תמימה, כמו שנתבהר לעיל, בארוחה. כמו שכתוב, מביא הרבי דוגמה מאוד מעניינת, דוגמה מפורסמת, שמתפללים בשבת את תפילת נשמת כל חי, אומרים שם שמה הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואיננו, אומרים, ואיננו מאירות, כשמש שלך יראה, הרי שאלה מפורסמת. אם העיניים שלך יאירו כמו השמש, מה אתה צריך שהם יהיו כמו הירח? השמש זה כבר הכי מושלם. מה פה שאיננו מאירות כשמש? סימן שיש מעלה בירח שם בשמש. עכשיו זה מובן. המעלה בירח זה מלמטה למעלה. אין את זה לשמש. המעלה של השמש זה מלמעלה למטה. אנחנו אומרים שבעינינו מאירות שיהיה כשמש וכירח, שיהיה את התנועה של משפיע ומקבל. התנועה של מלמעלה למטה והתנועה של מלמטה למעלה. שהכוונה בזה היא לא רק שיהיו בית המעלות, המעלה די השמש והמעלה די הירח, אלא גם שבית העניינים המעלות יהיו כאחד. לחבר את שתי התנועות יחד. שלא יהיה אצלך הבדל בין המלמעלה לבין המלמטה, במילים אחרות תעשה מה שאתה צריך לעשות. אל תהיה מונח, כשאתה מונח בכיף לך ובטוב לך, אז אתה עושה כל הזמן חשבון, אתה מסתכל איפה אתה נמצא, למעלה, אתה למטה, התקדמת, התרחקת, אבל כמו שזכרנו בשיעור תניא השבוע, שאמר מנדל פוטפס על הלשון שהמשנה אומרת, שכל ה... בורח מן הכבוד, אז הכבוד רודף אחריו. וכל הרודף אחר הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו. אז הוא אמר שחסיד, איך הוא נוהג, באיזה אופן? של חסיד אין רודף אחרי הכבוד ואין בורח מן הכבוד. כי אם אתה רודף או אתה בורח, אז הכבוד תופס אצלך מקום, אתה צריך לברוח מזה, אתה צריך לרדוף על זה, זה תופס אצלך מקום. וחסיד אומר, הוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כל הדברים האחרים לא תופסים אצלו מקום. זה מזכיר כאן את הנקודה, איפה אתה? למעלה, אתה למטה, אתה... שני התנועות יחד, אתה למעלה, אתה למטה, אתה עושה מה שצריך. אתה מחבר את שתי התנועות יחד לכיוון אחד בחיים, אז אתה מחבר את שניהם יחד, אז אתה נמצא איפה שצריך להיות. ועניין זה, צירוף וייחוד בית עניינים הנעל, כשאדם מאחד, את שתי הקווים לנקודה אחת, הוא הכנה בכלי, הוא באופן דעבר, שהוא לא רק מקבל, אלא גם ממשיך, להמשכת אור אינסוף, שלמעלה מגדר מעלה ומטה. אתה נהיה כלי לקבל המשכה אלוקית, שהיא למעלה מכל הדרגות. כי אתה הרי עכשיו מאחד את המעלה והמטה, אז יהיה לך המשכה של גילוי אלוקי כזה, שנקרא סובב כל העלמין, שלגבי הסובב, כמו בגשמיות, העיגול, הסובב, אין לו נקודת התחלה ונקודה סופית. כל נקודה שאתה נמצא, יכולה באותה מידה להיות ההתחלה וגם יכולה להיות הסוף. זאת אומרת, גם בגילוי אלוקי, יש דרגות אלוקיות שנקרא ממלא כל העלמין, שלגביו יש נקודה עליונה ונקודה אמצעית ונקודה תחתונה. יש סובב כל העלמין שלגביו, מעלה ומטה שווים. למשל, התשובה שהקדוש ברוך הוא יחפר לאדם על עוונותיו, זה גילוי של סובב, שלגביו אפילו זדונות הופכים להיות לזכויות. זה לא הגיוני, הרי האדם הזה חטא, מה פתאום שפתאום זה יהיה לזכויות? אם הוא חטא, אז למה שנקבלו אותו? אבל כשיש את הגילוי של הסובב, אז לגביו חושך ואור, כחשיכה, כאורה לפניו, כמו שכתוב. אין הבדל בין חושך לאור, בין מעלה למטה, בין... הכל יכול להשתלב יחד. אז הגילוי, שאדם יקבל כזה, הוא יהיה כלי לכזה גילוי, אם עבודת השם שלו היא כזו, שאצלו אין מעלה ומטה, הוא עובד מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. הוא לא מרגיש את המציאות של עצמו, איפה אני למעלה ואיפה אני למטה. זה מה שאתה צריך לעשות. אל תסתכל אף פעם, כמו רבי יוחנן, בסוף, ממש בפני פטירתו, אז הוא אמר, איני יודע באיזה דרך מולכים אותי. השאלה המפורסמת, איך, מה פרוש הוא לא ידע באיזה דרך מולכים אותו? מה, הוא לא ידע שהוא רבי יוחנן, שהוא כזה גדול? ומה התשובה שיש על כך? שהוא אף פעם לא חשב בכל החיים שלו, אפילו לרגע אחד, מה המצב שלו. הגיע לפני פטירתו, אז כמו שאומרים, אין ברירה, כבר עכשיו צריך לעשות חשבון נפש, באמת מה קורה. אבל עד אז הוא עושה מה שצריך, איפה אני למעלה, אני למטה. הוא לא חשב, לא היה לו זמן לעמוד ולחשוב, למדוד את עצמו, איפה הוא נמצא. זה נקרא מי שחי באופן שהלמעלה למטה, ולמטה למעלה, אצלו מתאחד כנקודה אחת, כי הוא רואה את היד, את המטרה, ולא כל הזמן מודד את המיקום שלו לעומת איפה שנראה לו שהוא התרחק, התקרב, הוא עלה, הוא יורד, הוא כל אדם מונח במטרה איפה שצריך לעשות, אז הוא נהיה כלי להמשיך את האור אינסוף שלמעלה מגדר מעלה ומטה. ועל דרך הידוע של אחרי השלימות להתערות הדלטטה וגילוי התערות הדלעילה, נמשך אחר כך בחינת התערות הדלעילה ממקום שאין התערות הדלטטה מגעת שם כלל. זה נושא ארוך שמבואר בהרבה מאמרים, שיש דרגה שנקראת התערות הדלטטה. האדם מלמטה מעורר, מתרגש, מתבונן, ופועל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בהתאם למה שהוא השקיע. אז ההתעוררות שהוא יקבל מלמעלה יהיה כתוצאה ובהתאם למה שהוא עשה מלמטה. יש התעוררות שבאה מלמעלה בלי קשר להתעוררות מלמטה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מלמעלה מחליט לעורר את הבן אדם גם למרות שהוא לא עשה שום דבר. ויש שאדם מקבל את ההתעוררות מלמעלה שהיא בכלל, שלא בערך בכלל לעבודתו. או מתי הוא יקבל את זה? כשאתה תעשה מה שאתה צריך בשלמות, אז תהיה כלי לגילוי העליון שמעל הכל. גם פה הוא אומר אותו דבר, שאדם יהיה באופן כזה שאצלו יתחברו שני הקצוות לעניין אחד, הוא יהיה כלי שאכן הוא יקבל מלמעלה את הגילוי העליון הזה. ששלימות העבודה בצירוף בית העניינים הנ"ל, שזה נקרא שנה תמימה, הוא האתר שלים, שהוא כלי להשראת אור אינסוף. כמו שיש את הלשון הידוע, דקודשא בריך הוא שריה באתר שלים. הקדוש ברוך הוא שורה כשהאתר הוא שלם. אז אתה תעשה, כמו שנאמר בהלכות יסודי התורה לגבי נביא, אז כתוב שם שנביא יש לו תנאים, אבל אם הוא עומד בכל התנאים, אז אוטומטית הוא נהיה נביא. יכול אדם לעמוד בכל התנאים, הוא לא יהיה נביא. התנאים זה לא אומר תנאים שאתה תעשה אותם ואז אתה חייב להיות נביא. זה אומר הפוך, שאם לא יהיה לך את התנאים האלה, בטוח שלא תהיה נביא. אבל אם אתה תעשה את התנאים האלה, אתה תשלים את המוטל עליך. עכשיו, אתה ראוי שהקדוש ברוך הוא ירצה, הוא ישכון אצלך. אדם שעושה מצדו את מה שהוא צריך, אז הוא ראוי להמשיך את הבחינה של למעלה מהכל, ועד שעל ידי זה נעשה המשכת העצמות, שאמיתית ותכלית השלימות, מנעשים ישראל וקודשא בריך הוא, על ידי אורייתא כול אחד, ובאופן שאין שייך לחלק ביניהם, מכיוון שתורת אמת מידע שהם חד. האחדות הזו שיש בין ישראל וקודשא בריך הוא, זה הגילוי, זה השכר האמיתי ללך לך, לחיבור של שני הקצוות בלך לך, ששניהם מתחברים יחד. אז פה התחברו לנו כל הפירושים בלך לך, בבעבר הנהר, הולך אתכם קוממיות, התנועות נפש של מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. קל ללמוד את זה, יותר קשה לבצע את זה, אבל מתחילים מידיעת המושגים, אחר כך אפשר להתקדם. מתחילים ברגליים.